לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום רביעי י"ג בכסלו תשע"ט באולפן בני טוקר. יעל טוקוצ'ינסקי, בנה מחונן בפסנתר, נהרג בתאונת פגע וברח על ידי נהג שיקור, עיתונאי מספרד, בערב חג הסוכות. העיתונאי גם משוחרר, גם מערער כעת על ההחלטה שבמעצר הבית יהיו מלווים, וגם המשפט אמור להתחיל רק בינואר. יעל טוקוצ'ינסקי קוראת לבית המשפט לעשות צדק איתה. גם על הרב לשעבר עזרא שיינברג, קיבל 7.5 שנים בכלא, אנס 8 נשים, כעת הוא מערער על חומרת העונש. אנשים הפגינו היום ודרשו להכפיל בעונשו ולא לשחררו. נשוחח פה עם ליאורה מינקה, יושבת ראש אמונה, וגם עם מי שפרקליטת הנשים הנאנסות, עורכת הדין שרה מרקוביץ'. גם על התאבדותה של העובדת אתמול, העובדת של לב לוייב, מנהלת החשבונות, האם אכן החקירה גרמה לה לקפוץ מהמרפסת בקומה העליונה. נשוחח פה עם עורך הדין אילן בומבך, ששמח שהמשטרה חוקרת את עצמה, חבל שזה קורה רק אחרי שקורה אסון. הוא נותן לנו כאן מדריך מפורט לנחקר המתחיל. האם מעשה בגידה של אישה גרם לה לאבד את הדירה במאבק בהליך הגירושין עם בעלה? כך התפרסם אתמול. נשוחח בעניין הזה עם עורכת הדין אביבית מוסקוביץ', האם לראשונה בית המשפט העליון מיישר קו עם בית הדין. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנה רבע. ערב חג סוכות האחרון נהרג בתאונת דרכים של פגע וברח חיים טוקצ'ינסקי בתאונה בירושלים על ידי עיתונאי ספרדי שככל הנראה היה באותו זמן של הנהיגה, היה שיקור וגם הוא ברח. עכשיו יש מערכת משפטית בעניין הזה. אנחנו משוחחים כעת עם האמא יעל טוקצ'ינסקי, שלום לך.
שלום.
אז אני מבין שבעצם מדובר בעיתונאי ספרדי שהיה באותו זמן תחת השפעת אלכוהול, וככה הבן שלך, שכפי שהתפרסם מוזיקאי מחונן, ככה בבת אחת נקטע החיים שלו.
כן, הוא גם לא רק היה שיכור, הוא גם נהג עם מהירות מופרזת וגם באור אדום. וגם הבנתי ממה שסופר אחר כך שהיו לו 3 כלבים ברכב שהשתוללו שם, הכל היה.
ובינתיים מה קרה אחרי התאונה? עצרו אותו? מה?
הוא ברח מהמקום, הוא לא נעצר לרגע, הוא ברח ומשטרה רדפה אחריו, וכמה שעות אחרי זה הם באמת עצרו אותו והוא היה נמצא במעצר, אחר כך הוא שוחרר.
אני מבין שאתם בעצם לא גרים בירושלים.
לא, אנחנו לא גרים בירושלים.
אז הבן שלך היה באותו זמן בביקור בירושלים, ערב
לא,
חג סוכות?
בן שלי כן, לא, בן שלי כן גר בירושלים, כי הוא עבד בירושלים. ובסוכות, כמו גם בפסח, הוא לא היה אצלי, כי היה לו הרבה מאוד עבודה בחול המועד, הוא עשה הצגות, כמה הצגות ביום.
הצגות, את מדברת כנגן, כמי שמנגן בפסנתרן.
כפסנתרן וכמנהל מוזיקלי בתיאטרון.
איזה תיאטרון?
תיאטרון מוזיקלי.
אז זה קרה בערב חג סוכות ועצרו אותו ואת אותו עיתונאי ספרדי ושחררו אותו?
בהתחלה הוא היה נמצא במעצר כמה זמן, כי משטרה כל הזמן חשדה שהוא יברח מהמדינה. הוא גם היה נמצא כאן בצורה בלתי חוקית, אז יכול היה גם לברוח. אבל עכשיו קבעו דיון, סוף סוף קבעו דיון ראשון בתיק, וזה בינואר, ועד אז הוא שוחרר. הוא שוחרר כי הדרכון שלו נמצא במשטרה, ועד כמה שהבנתי, קונסוליה ספרדית הוציאה מסמך שהם לא ייתנו לו שום דרכון אחר, אז הוא שוחרר עם שתי מלווים. אבל הוא לא שמח שהוא שוחרר, הוא טוען שהמלווים מפריעים לו, והגיש ערעור לעליון, ומחר יש דיון בבית המשפט העליון בירושלים, ב-9 בבוקר, הוא רוצה להשתחרר גם מהמלווים.
ומה אתם אומרים?
מה אני אומרת? אני אומרת שאם מלווים מפריעים לו, כנראה ככל שאני מבינה את המצב, הוא יכול לחזור לכלא.
מתי המשפט עצמו אמור להתחיל?
ב-6 בינואר בבוקר, בבית המשפט המחוזי בירושלים.
ומה אתם מצפים שיהיה גזר הדין?
במשפט? אני לא מצפה שום דבר. אני מזמן הבנתי שציפיות יש להשאיר לקריות, ואני לא מצפה שום דבר. אני גם לא בונה על בית המשפט שום דבר, כי אני, היה לי לחוסר עונק להיפגש עם בית המשפט פעם בחיים שלי, ומאז אני לא מחכה שם מצדק, כך שציפיות אין לי. אני רק מדברת עובדות.
אגב, הוא עיתונאי, אז איך זה שאין לו, איך הוא לא שואר כאן כחוק? הוא אדם עיתונאי, אולי הוא אדם מכובד?
תסתכל על התמונה שלו, תחליט.
טוב, לא, לא כל כך יצא לי להתעמק בתמונה.
כן, אז הוא עשה הרבה מאוד עבירות תנועה, ולא רק תמונה, שמעתי שהוא גם עיקה את אשתו כמעט עד מוות וגורש מהמדינה, וגם עכשיו היה נמצא בצורה בלתי חוקית. כך אני שמעתי.
אתם תשתתפו בדיונים?
בעזרת השם, ובלי נדר.
העבדה שהבן שלה חיים, טיקוצ'ינסקי, קצת כמה מילים עליו, עילוי מוזיקלי, נכון?
הוא לא מוזיקלי, הוא לא רק מוזיקלי, הוא היה אדם מוכשר מכל הבחינות, הוא גם ידע הרבה שפות, הוא היה שולחן ארוך מתחלך, הוא היה אדם שמבחינה תקשורתית היה מיד יוצר קשר עם כל אחד, וכל אחד, כל מי שפגש אותו פעם אחת, אחר כך טען שהוא חבר הכי טוב שלו. וידע להקשיב לכל אחד, להבין את כל אחד, לעזור לכל אחד. הוא היה אישיות, גם כן, מבחינת האישיות הוא גם היה סוג של אלוי, הייתי אומרת. מבחינה מוזיקלית הוא היה הכל, אין עוד אחד כזה ולא היה, אני לא יודעת מה יהיה, אבל הוא היה ואין אחד כזה בעולם. הוא היה בכל תחומי המוזיקה, הוא היה המנהל מוזיקלי, הפסנתרן, המנצח, המעבד.
הכירו אותו בעולם?
גם בעולם. כל מי שהם הכירו אותו פעם אחת, אחר כך כבר לא רצה להיפטר ממנו ורצה לשמוע אותו שוב ושוב. אתה גם יכול להיכנס ליוטיוב, יש מעט מאוד הקלטות שלו, אבל מה שיש, אתה יכול להתרשם בתחומים שונים. הוא גם קרא מהדף בצורה מדהימה, זה משהו פשוט, זה יכולת מדהימה שנולדת, אפשר לומר, כי גם כשהוא היה ילד הוא כבר קרא מהדף, ובזכות זה הוא היה, ובזכות זה שהוא הרגיש אנשים, אז הוא תמיד היה יכול ללווה כל מוזיקאי בלי חזרות, ובזכות זה הוא הציל הרבה מוזיקאים שבדקה 90 איבדו את המלווים שלהם. כל זה נכון, אבל בשבילי כל זה לגמרי לגמרי שולי, כי בשבילי אני איבדתי את הבן שלי.
ומה?
זה מה שחשוב לי, ולא סתם בן, זה בן הכי קרוב אליי.
ואת חושבת ששוכחים מקרים כאלה שלא לא מספיק עושים, לא מספיק מדברים?
בוודאי ששוכחים, למחרת כל אחד חוזר לחיים שלו. גם אלה שאומרים שהוא חבר שלהם, עם הזמן יחזור לחיים שלהם. זה רק אני איבדתי את הבן שלי.
יש משהו שאפשר לעשות, את חושבת, בכל העניין הזה של התאונות דרכים?
אני לא מבינה בתאונות דרכים, אני לא יודעת מה אפשר ומה אי אפשר לעשות שם. מבחינת, אני לא יודעת, אני לא מבינה בתחום הזה.
את רוצה אבל שיחמיר בעונש שלו, זה יעזור לך במשהו?
זאת הקלטה, כן?
כן, כן.
תראה, יש דין ויש דיין, זה מה שאני מאמינה. לא משנה לי מה, באמת לא משנה לי מה באמת יעשו שם בבית המשפט, אני לשנייה לא מאמינה בבית המשפט. ואני יודעת טוב מאוד שאין שם שום צדק. אבל אני כן בטוחה שהוא יקבל את שלו. ומה שהוא יקבל יהיה מאוד מאוד חמור. עכשיו לגבי בית המשפט, אני לא יודעת. אני לא יודעת וגם אין לי לא זכות ולא אפשרות להשפיע לזה איכשהו. אני לא יודעת. מה. כמובן לדעתי מגיע לו עונש הכי חמור שקיים במערכת, וגם עכשיו, כלומר מחר, אני גם לא הייתי משחררת אותו, כי אם הוא הגיע ארצה בצורה בלתי חוקית, הוא גם יכול לברוח מארץ בצורה בלתי חוקית איך שהוא הגיע. אז זה בן אדם שהוא מצפצף על החוק מכל הבחינות, וגם טוען שיש לו כסף. אז גם הכסף שהוא הפקיד, שום דבר לא יעצור בו אם הוא ימצא אפשרות לברוח. ועד ינואר יש עוד זמן. אז אני לא...
איך זה שיש כל כך הרבה זמן שהבן שלך ערב סוכות... נהרג על ידי דורס, ורק בינואר יש את המשפט, זה כמה חודשים, איך זה קורה?
תראה, אני לא מכירה, עוד פעם, אני לא מכירה את מערכת המשפטית שלנו, מה שאני כן יודעת, שהדברים שם מתגלגלים לאט. אז זה דווקא לא מפתיע אותי. ולא אכפת לי שזה יהיה לאט, העיקר שזה יהיה נכון וצודק. אם אפשר להגיע שם לצדק, זה יש לי ספק. אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו.
מחר את מגיעה לעליון?
מחר בן שלי מגיע.
זאת אומרת, את מאמינה שלא יפטרו אותו מהמלווים?
לא, אני לא מאמינה בזה, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אין לי מושג.
אבל את מבקשת ודורשת שלא ישחררו אותו מהמלווים שלו.
אין לי זכות לבקש פה מאף אחד, וכל שכן אין לי זכות לדרוש מאף אחד. זה יכול להיות רק בגדר המשאלה שלי, אני די מתפלט בכלל למה שחררו אותו.
למה שחררו אותו למעצר בית?
כן, אני מבינה את השיקולים האלה שדרכון וכל זה, אבל אם הוא הגיע בצורה בלתי חוקית, הוא יכול להימלט בצורה בלתי חוקית, אז מה זה יעזור שהוא בלי דרכון? אני לא מבינה בתחום. כנראה שהם שיקולים שלא ידועים לי. אז אני גם לא יודעת מה יהיה. אולי יהיו להם עוד שיקולים שלא ידועים לי להחליט בצורה שאני לא אבין.
טוב, אני רוצה להודות לך על הדברים ששיתפת אותנו. יעל טוקוצ'ינסקי, אמו של חיים טוקוצ'ינסקי. תודה רבה לך ו... נקווה שאכן הוא לא ישוחרר ויקבל את העונש שלו. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
היום מתקיים בבית המשפט העליון דיון בערעור של הרב עזרא שיינברג, מי שהושע בתקיפה מינית של 8 נשים בצפת ונידון ל7 שנות מאסר וחצי. הוא מערער ומבקש לקצר את עונשו, להקל בעונשו, ובזמן הזה מפגינות מחוץ לבית המשפט העליון נשים רבות. אנחנו משוחחים כעת עם מי שארגנה את ההפגנה, ליאורה מינקה, יושבת ראש אמונה, שלום לך.
שלום וברכה, אני רוצה רק תיקון קטן, לא רק נשים, גם הרבה גברים ורבנים לאנשים שמזדהים עם הבקשה לא להקל בעונשו של אנס מורשע.
אז מה באמת, יש כבר החלטה מבחינת בית המשפט העליון?
כרגע עדיין אין, אני מקווה שבית המשפט לא יקבל את בקשתו, מפני שהמאבק באלימות כלפי נשים בכלל, הוא מאבק שצריך להיות מקיף גם את הצדדים החינוכיים, גם את רשויות האכיפה, וגם כמובן את החלטות בית המשפט. אני דיברתי עם נשים שנפגעו על ידו, הן מבוהלות עד מוות מזה שהוא השתחרר מוקדם, הן עדיין מרגישות שיש לו איזושהי השפעה של חריזמה עליהן, והן עדיין קורבנות, הן עדיין אוספות את השברים שלהן, ולא יעלה על הדעת שבית המשפט יחזק את האנס במקום לתמוך בקורבנות.
לפי מה שאני מבין גם, אם הוא לא מערער על כולת מבקש להקל בעונשו גם ללא זה, הוא אמור להשתחרר בעוד שנה וחצי, זה נכון?
הוא אמור להשתחרר, אם ככל הנראה יקלו שליש בעונשו, אז הוא אמור להשתחרר בעוד שנתיים בערך, כן.
ומה אז? נניח שמה יקרה אז?
קודם כל, הנשים הנפגעות והמשפחות שלהם כל הזמן נתמכות על ידי שירותי רווחה ועל ידי שירותים מקצועיים, ולזמן יש פה משמעות מאוד מאוד גדולה. מעבר לזמן הזה של הטיפול בהן ובבני המשפחות שלהם, יש פה גם עניין של מסר, הן מרגישות ובצדק שהן קורבנות, והוא עלול להיות לצאת מבית הסוהר, והעמדה שלהם הנחרצת נגד ההקלה בעונשו לא תשמע. גם הגזר דין שניתן לו בסוף התהליך הוא יותר ממה שהתביעה סברה שהוא צריך לקבל, אבל ודאי לא צריך לקצר בעונשו.
לא הבנתי, הוא קיבל עונש חמור יותר או קל יותר בסוף?
לא, הדרישה הייתה שהוא יקבל 9 שנים, והוא קיבל 7 שנים ו9 חודשים. אז אני אומרת, לקצר עוד את זה, זה בעצם להגיד לנפגעות ולקורבנות, שכפי שאמרתי, עד היום סובלות מטראומות מאוד מאוד רציניות, להגיד להם, לא נורא מה שהוא עשה. מקילים בעונשו, ולא מתחשבים בכלל בעמדה שלהם, הייתי אומרת, הרס החיים שהם עברו.
מה הן בעצם רוצות, מי שדיברת איתם, חלק מהנשים?
שלפחות ירצה את העונש שנגזר עליו. נגזר עליו עונש של 7 שנים ו9 חודשים. כולם מבינים שיש הליך חוקי של התנהגות טובה והקלה בשליש, אז על זה אף אחד לא מדבר, אבל עדיין לא להקל בעונש הבסיסי הראשוני שנקבע לו.
אגב, אנחנו בשליש זה כמו בבקשת חנינה, אני לא זוכר אם הנשיא לשעבר משה קצב היה צריך להביע קודם כל חרטה.
כן, תראה, הוא לא הביע חרטה, אבל בעצם הוא הודה בעבירות המיוחסות לו, הוא הודה בעבירות האלה בעסקת הטיעון שלו. זאת אומרת, הוא במפורש הודה על מקרים של פגיעות ברמות החמורות ביותר, עד כדי אינות בנשים שבאו לקבל ממנו סיוע ועזרה, והוא היה חלק מהקהילה שלהם. זה דבר שפשוט הוא בלתי נתפס ובלתי מתקבל על הדעת. יש פה שבר ענק, גם בקהילה בצפת וגם אצל הנשים ואצל בני המשפחות שלהם. אז את חייבת לציין פה שבסך הכל גם הרב שמואל אליהו וגם רבנים נוספים תומכים תמיכה מתמשכת באנשים הנפגעות, וגם הם מנסים לשקם גם את הנשים וגם את הקהילה הזו. שוב, הערעור הוא מערער את כל המציאות שבה מנסים לשקם מחדש את החיים של הקהילה, של המשפחות ובעיקר של הנשים שהם הקורבנות שלו.
אגב, את רואה מצב שאחרי שהוא ישתחרר, נניח עוד שנתיים, הוא יחזור לקהילה לקהן כרב באותו מקום?
תראה, אני בטוחה שלא, אני בטוחה שהקהילה תוקיע אותו, אם כי אני שומעת שיש עד היום אנשים שחושבים שהוא מקובל, וכן, עדיין גם מבית הכלא מתייעצים איתו, אבל זה אנחנו מכירים אגב מעבריינים מורשעים אחרים. אני לא רוצה להתחיל פה להזכיר שמות, אבל הפוצת ביניהם זה מי שמכונה ברלנד ואחרים, שזה עבריינים מורשעים שבסופו של דבר מצליחים להטיל את מרותם או את הפחד המטילים גם על קהילות בהמשך. והכי הכי הכי מדאיג אותי זה באמת על אותן נשים שהן נשים שנפגעו כבר מהעבריין הזה.
מטריד אותך שאת חושבת שהם ימשיכו להיות, להתייעץ איתו?
לא, ברור לי שהם לא התייעצו איתו, אבל אני, כפי שאני אומרת לך, אני ממש שמעתי דברים שלהם, הן מבועלות מזה שעדיין יש לו איזושהי השפעה מגית, לא שהם ילכו להתייעץ איתו, אבל שעדיין יש לו כוחות, ואתה יודע שהוא היה נחשב שם כמקובל וכל מיני דברים כאלה, והם כן, הם מבועלות, זה לערער את עולמת.
אז את אומרת להם שהן לא צריכות להיות מבועלות?
אני ודאי חושבת שהן לא צריכות להיות מבועלות, אבל אני חושבת שהתפקיד שלנו זה אך ורק לתמוך בקורבנות, ואך ורק להוקיע את העבריין. צריך לא להתבלבל פה. הנשים הן קורבנות. המשפחות שלהן הן קורבנות של אותו עבריין מורשע.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. ליאור אמינקה, יושבת ראש אמונה, תודה רבה לך.
בבקשה, שלום.
תודה. וכעת אנחנו משוחחים עם עורכת הדין שרה מרקוביץ' שמייצגת את הנפגעות של עזרא שיינברג. שלום לך.
שלום וברכה.
אז אני מבין שהדיון בעירורו של הנאשם הסתיים בבית המשפט העליון. מה ההחלטה, או אם אין, או עדיין אם יש החלטה, אם אין החלטה?
עדיין אין החלטה, החלטה תשלח לצדדים.
אז מה בעצם היה היום בדיון? האם הוא היה נוכח גם בדיון?
כן, ודאי שהוא היה נוכח, והוא ערער על, על, על העונש, על חומרת העונש לדעתו, לדעתנו כמובן שלא מדובר על עונש חמור בכלל, להפך. אבל זה מלמד על, על הלך הרוח שלו, כי הוא הרי כל הקבלת האחריות שלו, וזה הכל מעשה שפתיים, וזה לא אמיתי באמת. אנחנו מדברים על אדם ש... העונש שהיה צריך לקבל באמת, הוא באמת דו ספרתי, ולא לא 7.5 שנים, אלא 17.5 שנים. היא צריך לקחת בחשבון שמדובר באדם שניצל באופן ציני ומחפיר את התפקיד שלו, את המעמד שלו, נשים שבאו להתייעץ איתו במצב הכי מצוקתי שהם היו בו, הוא ניצל את המצב שלהם ופגע בהם בצורה מחפירה. צריך לזכור שאני... ראיתי כבר את מה היה עם ברלנד כששחררו אותו בשחרור מוקדם בוועדת שחרורים, כי הוא ממש נסע למות כמעט, אז כן, ראינו את המסעות שהוא עשה בכל הארץ, ואני אומרת לכם שזה יהיה ממש אפס לעומת מה שיהיה בהליך הזה כאן, אם חס וחלילה, ואני אומרת חס וחלילה, אם בית המשפט העליון יקבל את העתירה שלו, ויפחית לו מהעונש. רק שנייה, סליחה, אני פה... אני במלך. סליחה, תחתוך את זה, כי אני בפנגו פה, בפקח, אז בסדר. אני... אתה יכול לחתוך את זה?
כן.
אני אתחיל מההתחלה איפשהו, איפה אני אתחיל?
אמרת שלא, על ברלנד, מה שדיברת על ברלנד.
אוקיי, אז אני רוצה לציין שמה שעשה ברלנד, מה שהוא יעשה כשהוא ישתחרר, זה אפס קצהו לעומת מה שברלנד. הוא אדם צעיר יותר, זה כריזמטי לא פחות, ואנחנו ראינו שכבר בערב ראש שנה הוא פרסם איזשהו דבר תורה, והוא בן אדם שלא באמת לקח אחריות. גם היום, כשהוא טוען שהוא מבקש שיפחיתו לו את העונש, הוא בעצם, הטענות שלו, הוא לא אומר, אני מבקש סליחה, ואני מצטער, ועשיתי את כל המעשים הנוראים האלה, ולכן אולי תרחמו עליי ותחוסו עליי, כי ככה וככה. זה לא בדיוק הטיעונים שלו, כן? אז לכן אני חושבת...
אז מה בעצם הטיעונים שלו לערעור, בערעור,
הטיעון העיקרי שלו זה שכשעשו את הסדר הטיעון, שאני רוצה לציין שהמרשותה התנגדו להסדר הטיעון הזה, אז הוא טוען שכשעשו את הסדר הטיעון לא נקבע מתחם של העונש בין לבין, ולכן מבחינתו הוא חשף, זה יכול להיות כביכול בין אפס ל... עכשיו, תמיד שאדם שטוען טענה כזאת, אפשר להגיד שהוא לקח אחרי זה יפני.
לא הבנתי את הטיעון, סליחה, אנחנו לא מספיק בקיאים משפטית. את אומרת שפסקו 7.5 שנים. מה זאת אומרת לא נקבע מתחם? תסבירי לנו.
אז בדיוק אני אסביר. כשעסקת הטיעון קבעה שישנו את כתב האישום, ומתוך 12 מתלוננות שהופיעו בכתב האישום, אז כתב המקורי, אז אחר כך כתב האישום המתוקן, דיבר רק על 8 מתלוננות. עכשיו, לא דיברו על עונש. לא דיברו על עונש מוסכם. לא דיברו אפילו על מתחם של עונש מוסכם. השאירו את זה לשיקול הדעת של בית המשפט. ובית המשפט פסק 7.5 שנים. עכשיו, הוא טוען שבהיות זה לא היה דיבור על המתחם, מבחינתו הוא נתן לחשוב, אולי שזה יכול להיות בין אפס לאיזשהו ענישה. ולכן הוא מבקש להפחית את עונשו. עכשיו, אדם שיכול להתבטא ולהגיד כזה דבר שהוא חשב שזה בין אפס ל... אז מה זה אומר? זה אומר שהוא לא לוקח שום אחריות, לא מפנים, וצריך לזכור שהוא פגע בנשים רבות.
אגב, את הדברים האלה, הוא טען או שהעורך דין שלו טען?
עורך דין שלו טען לשמו, זה היין רוח.
אבל הוא ישב שם?
בוודאי.
ואנשים גם ישבו שם, חלק מהאנשים?
לא, מה פתאום? הן לא מסוגלות לראות אותו בכלל.
עוד שנתיים, וממילא הוא השתחרר.
אני בחשבון קיבלתי בלתי מספיק בכיתה ג' אז אני לא יודעת לעשות את החשבון. סתם, תעשה את החשבון, אבל זה לא השחרור שלו ככה וככה, בין כך ובין כך, השחרור שלו לא יהיה רחוק מדי. אני באמת נגד, אני באופן עקרוני נגד הסדר הטיעון האלה. אני חושבת שעם כל הכאב, נכון, זה כואב וזה קשה למתלוננות לעבור את כל ההליך, אבל הם כבר עברו את כל ההליך, הם היו עוברות אותו עוד וממשיכות בה. בו ומסיימות אותו, והוא היה נכנס, אני אומרת לך, הוא היה נכנס לכלא למספר דו ספרתי, ואני אגיד לך, אני מתחילה להתרשם יותר ויותר, שכאן מדובר יותר במצוקה של כוח אדם של אולי של פרקליטות, ואני באמת חושבת שהפרקליטים עושים עבודת קודש, ואולי באמת צריך להגדיל את התקנים שלהם, אני לא יודעת, תחשוב שבכל נשם כזה, הוא לוקח את טובי הפרקליטים, שורה ראשונה צמרת, משלם את הסכומים ה... אדירים כדי שייצגו אותו, ומתמסרים לייצג אותו, כשפרקליט המדינה צריך, את יודע, להופיע פה ולהופיע אחר כך בעוד דיון, וכמה הוא יכול, ואני ממש משוכנעת שחלק גדול מהסדרי הטיעון במדינה נובעים משיקולים של מצוקה של כוח אדם.
טוב, אז באמת את אומרת שהוא היה צריך לשבת הרבה יותר שנים, וכנראה שהוא מתי שהוא ישתחרר ואולי אפילו יחזור לקהילה שלו?
אני בטוחה שאני לא חושבת שיחזור לקהילה שלו הספציפית, כי הם גילו איזה תמנון מסוכן שהוא ואיזה אדם מושחת שהוא, שלא ידע שעל חשבון מצוקות של נשים תמימות סיפק את התאוות שלו הבהמיות, אבל אני יכולה להגיד שאת יודע, אומרים בפתגם צבר יתיק אומר, פרייר, אם לא מתים רק מתחלפים, אז על הבסיס הזה לצערי, חס ושלום לא שיפרש שאנשים האלה פרעיות, אנשים צדיקות, טהורות ותמימות, שנתנו אמון באדם שהוא רב, כן? והם לא הבינו חלק מהם, עד שהפרשה לא התפוצצה, עדיין הם בכלל לא הבינו שמה שהוא עשה להם זה לא טיפול. אז צריך להבין שאנשים תמימים נמצאים, יש אנשים שגם לא צורכים תקשורת, יש אנשים שלא מעורים בכל ההליך הזה שהיה כאן, ויש אנשים שנשים שיכולות עדיין ליפול ברשת שלו, אני טועה מסוכן לציבור, והאנישה כאן אסור שהיא תפחת, לא בגלל דווקא עניין של נקמה, אלא עניין של הרתעה, אלא גם עניין של הוא ממש מסוכן, והוא עלול להפיל עוד ועוד נשים ברשת שלו, כי זה בן אדם שראינו מה שהוא עשה בעבר, אין שום סיבה שהוא לא יחזור על זה בעתיד, כאשר אני חוזרת ואומרת שהוא לא באמת לקח אחריות, הוא לא באמת מפנים, וזהו.
ואחרי שהוא השתחרר, את חושבת שצריכים להגביל אותו?
בית המשפט העליון לא ישנה את האנישה. לצערי, בית המשפט העליון, אם היו שומעים לי, היו מגישים, הפרקליטות הייתה מגישה אולי ערעור על כולת העונש, ודורשת אני להחמיר בעונש, אבל אני לא יודעת למה זה לא נעשה. אני, מי יודע, אולי באמת השיקולים שאמרתי לך קודם, אבל, כן. אבל ודאי שאין מה להקל פה בעונשו.
ואחרי שהשתחרר עוד שנתיים, את חושבת שצריכים איזשהו מערך על אנשים כאלה, שאולי צריכים לראות מה קורה איתם לאחר השחרור, כדי לוודא שהם לא חוזרים על...
אני, מה אני אגיד לך? יש עברייני מין שיש אחרי מעקב, בעיקר אחרי פדופילים. אחריו אני לא מאמינה שיהיה איזשהו מעקב, אבל אני מקווה שהציבור, והרבנים, אתה יודע, הרב שמואל אליהו עשה באמת מעל ומעבר, הוא בעצם זה שחשף את הפרשה, חזקה עליו ועל רבנים נוספים שיזהירו מפניו, אבל אני אומרת עוד פעם, זה לא מבטיח את זה שוב, שאנשים תמימים שמאמינים בכוחותיו של צדיק ובסגולות שלו ובכוחות שהוא יכול להפעיל וכולי, שהוא ממש יצטיין ולהשתמש בזה, בלהפחיד עם זה. אני מקווה שלא, באמת לא יפלו ברשת שלו, של האדם האכזר הזה.
אוקיי, אני רוצה להודות לך, עורכת הדין שרה מרקוביץ', שמייצגת את הנפגעות בפרשה. תודה רבה לך.
בבקשה.
אתמול ראינו ידיעה מפתיעה שבית המשפט העליון מאשר, או יותר נכון דוחה, בקשה וקובע שאישה לא תקבל זכויות בדירה כי בגדה בבעלה, וזה בוודאי הפתיע רבים מאיתנו. האם בית המשפט העליון מיישר קו עם בית הדין הרבני ומכיר במעשה שכזה כמשהו שגורם לאבד זכות בדירה? אנחנו משוחחים בעניין הזה עם עורכת הדין אביבית מוסקוביץ', בעלת משרד עורכי דין לענייני משפחה. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו ככה לשמוע ממך, איך את רואה את ההחלטה הזאת של בית המשפט העליון שדן בנושא שכזה?
אז אני אומר, אני חושבת שבעיקר מדובר בכותרת בעיתון מפוצצת, ופחות מסטייה ממה שהיה נהוג עד כה למעשה. צריך לזכור, והמתווה המשפטי בכל הסיפור הוא חוק יחסי ממון, שחל על הצדדים הללו. והחוק קובע בעצם שכל מה שמישהו הביא מול הנישואים, בין בירושה ובין במתנה, דברים מהסוג הזה, שייכים לאותו אדם. וזה היה המקרה שבפנינו שאנחנו מדברים עליו כרגע. הבעל הספציפי הזה קיבל בירושה מגרש.
החוק אגב אומר עוד פעם שמי שהביא תוך כדי הנישואים...
שבעצם שזה שלו, הוא לא אמור לחלק את זה. זה לא, עצם הנישואים לא פוגעים בעובדה שמדובר ברכוש של אותו אדם, אם הוא קיבל את זה בירושה או במתנה, ובמקרה הזה אותו בעל קיבל בירושה את המגרש. אז קודם כל ממילא ומראש זה מוחרג מהשיתוף, וממילא הנישואים לא אמורים לשנות את זה. אז זה דבר אחד. אחר כך ישנה בנייה שנעשתה, אבל שוב בעסקת קומבינציה, מכספים שהביא הבעל. בעצם לא משהו שהוא נעשה תוך כדי הנישואים הכספים הללו. ולכן ההסתכלות של בית הדין הגדול לטעמי האישי הייתה הסתכלות מקצועית, עניינית, ולא סתם בגץ לא התערב. וגם בגץ קבע, כן, זאת אומרת, היה מי מהשופטים שהסתייג, אבל בכל מקרה בשורה התחתונה לא מצאו שבית הדין סתה ממה שהוא צריך לעשות. ובגץ לא יושב את ההקעת ערעור על בית הדין הרבני, צריך לזכור, כן? ולכן מהמקום הזה בעיניי לא נפל דבר ולא קרה שום דבר, וגם צריך גם להתבונן על פסק הדין לעומק. האישה הזאת, אני חושבת שכן, זה לא, בוא נקרא לזה ככה, זה לא עמד לזכותה דבר הבגידה, אוקיי? אבל לא התרשמתי שבגללה נשלל ממנה רכוש, וצריך עוד לציין לזוג הספציפי הזה, כשקוראים פסק הדין, מגלים שהיה עוד רכוש. עובדה שלא שללו מהאישה את שאר הרכוש. היא קיבלה ויצאה עם רכוש לא מועט, בוא נאמר.
אז זאת אומרת, המסקנה היא אין לזה קשר לעניין של הבגידה.
לא, פשוט מצאו שאין כאן כוונת שיתוף ספציפי. הוא לא מצא לנכון לשתף אותה. גם צורת הרישום, הבעל הזה גילה את דעתו לאורך כל השנים, בכך שהוא הותיר את הנכס הזה, גם קיבל בירושה ועסקת קומבינציה שנבעה מן הירושה, וגם הותיר את הנכס על שמו, ולכן צר לי להשבית את השמחה.
אגב, סתם זה מקובל דבר כזה ש... ביחסי נישואים שבעל נניח מקבל ירושה והוא רוכש משהו ומשאיר את זה רק על שמו ולא על שם ולא בשיתוף עם אשתו?
אז אני אומר, תראה, מקובל זה עניין של מה מקובל בין בעל לאשתו באופן ספציפי ואישי בכל בית ובית. אני יכולה לומר, כן, לטובת מי שמאזין לנו, שכאשר ישנו רכוש שמי מהצדדים קיבל אותו או כספים בירושה, והוא טורח ודואג להפריד אותם, בעצם מגלה את דעתו שהוא לא מתכוון להתחלק בהם מבחינה חוקית, הוא מוגן, והם לא התחלקו הכספים האלה, ואנחנו רואים את זה גם כאן, אוקיי? ולעניין מה מקובל, כל אחד איך שהוא מרגיש נוח בתוך הבית שלו, ביחסים שלו, וכן כדאי לדעת שמי שמתניע כספים שקיבל אותם בירושה, אז הוא בעצם מאבד אותם, למעט אם יש דרך להגן עליהם, כאשר מחליטים להטמיע, נאמר, רוצים לרכוש איזושהי דירה מאוד יקרה והכספים הללו עשויים לסייע, אז ניתן לעשות הסכם המון ובכך בעצם להגן על אותם הכספים, ולומר שאם חלילה הצדדים הללו יתגרשו, אז את הכסף שאני קיבלתי בירושה, סכום הזה והזה, עם ריבית או בלי ריבית, חוזר בחזרה כתשלום ראשון לאותו אדם שהביא, לצד שהביא.
כן, אז כאמור, הנושא של הבגידה הוא לא הנושא שהכריע פה. אגב, להשכלה כללית, אם בית הדין דן פה בעניין, זה אומר שמדובר בהכרח בזוג דתי, שזוג שאינו דתי לא היה פונה בכלל לבית הדין מלכתחילה?
לא, ממש לא. אני חייבת לומר שכל מי שניסה כדת משה וישראל, אמור מטבע הדברים להתגרש באותה הדרך, הווה אומר בבית הדין, ולכן תביעת גירושין, תוגש אצל זוג כזה, אך ורק בבית הדין, ואפילו תרשה לי להפתיע אולי חלק מהשומעים אותנו, גם זוג יהודים שניסו באופן אזרחי, יצטרכו לעבור דרך בית הדין לך שיתגרשו. אמנם באופן כחוש יותר וקל יותר, אבל יצטרכו גם הם לעבור בבית הדין כדי להתגרש.
וזוגות חילוניים שרוצים לדון בענייני הגירושין שלהם, לא בבית דין אלא בבתי משפט, הם יכולים לעשות את זה?
אז נעשה הפרדה. כאשר מדובר בגירושין גופם, רק בית הדין יכול לדון בהם, זה נושא הלכתי.
גם כאשר מדובר בגירושין עצמם.
בגירושין גופם עצמם, רק בית הדין הוא שיכול לדון בהם. אבל כאשר מדובר בנושאים אחרים, כגון הרכוש, כגון משמורת, כגון מזונות, גם בית המשפט יכול לדון. הסמכויות הן סמכויות מקבילות, אלא שמי שאתר ראשון במטרה להגיש בקשה ליישוב סכסוך להרכאה הרצויה בעיניו, ואומר יכול להיות שאחד הזה נמצא שהרצוי בעיניו הוא בית הדין, והשני דווקא בשבילו זה בית המשפט, אז היום לפחות מה שמקובל מבחינה חוקית, זה שכנראה אותה הרכאה היא שתדון בשאר התביעות הכרוכות, זאת למעט הכרוכות אני מדברת רק בבית הדין, בבית המשפט לא כרוכים תביעות אלא מגישים עצמאית, חוץ מנושא הגירושין או הכתובה או שלום בית, שאלה נושאים ממש הלכתיים ורק בית הדין הוא שידון בהם.
את אומרת כל מי שפנה ראשון, מי שפנה ראשון נניח לבית הדין זה מחייב את הצד השני, או אם מישהו פנה לבית המשפט זה מחייב את הצד השני, לעניין נכון, הממון.
נכון, נכון.
אז נכון, מלכתחילה אפשר לעשות כזאת הפרדה?
חרגים, יש חריגים ולעיתים ניתן לומר, לדבר על חוסר כנות וכדומה, ישנם כללים של פנייה להרכאות, של כריכה וכדומה, אבל באופן כללי, בהנחה ואין בעיות מן הסוג הזה, אז כן, הראשוניות בהחלט למי שפנה הוא שיקבל את הזכות להגיש את תביעותיו ראשון.
אוקיי. מעניין, נודה לך על הדברים, עורכת הדין אביבית מוסקוביץ', בעלת משרד עורכי דין לענייני משפחה. תודה רבה
תודה
לך.
תודה רבה, יום נעים.
תודה. ראש אגף החקירות במשטרה הנחה היום את מפקד להב 433 לבדוק את התנהלות החוקרים שחקרו את ה... מנהלת החשבונות בחברה של לב לוייב שנפלה אל מותה אתמול ברמת גן. הנסיבות האלה נחקרות. אנחנו משוחחים כעת עם עורך הדין אילן בומבך, המתמחה בייצוג בעבירות הצווארון הלבן. שלום לך.
שלום בני.
אז אנחנו יודעים שגם החברה פנתה ליועץ המשפטי בבקשה להקים ועדת בדיקה. רצינו באמת לשאול אותך, עד כמה באמת נושא כזה של חקירות עלול לגרום ללחצים כאלה לנחקרים, עד כדי התאבדות אפילו?
אז קודם כל, המצב הזה של חקירה זו סיטואציה משברית שמכניסה כל אדם, קל וחומר, אדם שהוא בעבירות צווארון לבן, שבדרך כלל זה אנשים שנתקלים עם המצב הזה בפעם הראשונה, שמים אותם כאן במצב דברים שהוא פשוט בלתי אפשרי. סיטואציה מאוד מאוד מלחיצה, אנשים רואים שפתאום השמיים נופלים עליהם, זה הרבה פעמים קורה כשאפילו לא מגישים נגד כתב אישום, זה אנשים שהם לא אשמים עדיין בדבר, הם חשודים אולי, ובמצב כזה הניסיון מלמד שקורים דברים מאוד חמורים. עכשיו, המשטרה מצד אחד, התפקיד שלה זה לבוא ולמצוא את הראיות, לראות את האשמה ככל שהיא אכן עולה מהראיות. צריכה לקבות ראיות, עכשיו קובעים ראיות בצורה מתוחכמת, לפעמים צריך להפעיל מורה ופחד על הנחקר. אבל פה האבל הגדול, כאן כאילו שמדבר באנשים שזו פעם ראשונה בדרך כלל המפגש עם החוקר ועם הסיטואציה הנוראית הזאת, לכן צריך לדאוג שמתנהלים פה בהרבה יותר רגישות מהמצב הרגיל. לא תמיד צריך להטיח באדם את כל האשמה, לא תמיד צריך לגרום לו שהשמיים יפלו עליו, אלא צריך להתנהל איתו בצורה הרבה יותר עדינה, ולכן טוב עושה המשטרה שעכשיו בודקת את עצמה. אני חושב שצריך היה לעשות את זה מזמן, לא צריך לחכות שיקרה אסון כזה, אבל זה בדיוק האיזון שצריך למצוא כשמתנהלים מול חשודים בעבירות של צווארון לבן. זה לא אנשים שמבצעים עבירות של שוד ורצח וגניבה, זה לא אנשים שהם לא... זה עבירות מסוג אחר, כמובן לא מקימים בהם ראש, אבל עבירות שצריך הרבה יותר להתנהל בעדינות עם אנשים שאיתם, שאותם חוקרים, צריך לעשות את זה בצורה מתוחכמת, הכל בסדר, מתירים למשטרה להפעיל גם תחבולות בצורה המותרת, בית המשפט העליון התיר זאת, אבל שוב, לא לגרום למצב שבו האדם נמצא בסיטואציה שהוא פשוט מבקש ושואל את נפשו למות, כמו שקרה במקרה הזה.
שאלה אם באמת פה תופסים איזשהו, נניח, מנהלת חשבונות שהיא לא בחירה, מנסים אולי לגייס אותה להפליל את הבחירים, אבל בעצם מאיימים עליה שהיא גם תישב בכלא, אולי היא... אם היא מתאבדת, זה אומר שהיא כן חושבת שיש בה חלק בעניין, אחרת למה היא בעצם חוששת, אם היא רק מנסים לגייס אותה? אולי כדי לגייס אותה צריכים גם לאיים עליה.
אז קודם כל, הרבה פעמים מאיימים, ואומרים שיש כביכול ראיות נגדה, כשהדברים האלה לחלוטין אינם נכונים, ואז היא פתאום חוששת, רגע, מי דיבר, מי אמר נגדי דברים שלא ולא נבררו? האדם הרבה פעמים מוחף מכל פשע, ורק אומרים לו, דע לך, יש לנו עליך חומר רב, ואז פשוט נכנס ללחץ היום ונורא. זה דברים שקורים חדשות לבקרים, לכן טעויות שנחקרים עושים, בדרך כלל נחקרים שבאים פעם ראשונה והם לא מנוסים, זה הם פשוט לא שומרים על הזכויות שניתנות להם. הרי המשטרה חייבת, על פי הדין, לבוא ולהגיד לחשוד מה הזכויות שלו. למשל, לשמור על זכות השתיקה, למשל, להתייעץ עם עורך דין. עכשיו, מה עושה חשוד? הוא אומר, רגע, אני צריך עורך דין, אני צריך לשמור על זכות השתיקה, אין לי מה להסביר, אני אגיד מה ששואלים אותי. זה הטעות הגדולה הראשונה. אתה חייב להתייעץ עם עורך דין. עורך הדין, בין היתר, יבוא ויספר לך איך הדברים מתנהלים, הוא יספר לך שיש תחבולות שהמשטרה עושה וזה לגיטימי ואתה צריך לדעת את כל הדברים האלה. אתה צריך לבוא ולספר לעורך הדין שלך את הגרסה שלך, אתה צריך לספר לו מה היה כאן. כל הדברים האלה חשוב מאוד שלא יישמעו פעם ראשונה בפני חוקר המשטרה אלא בפני עורך הדין. לכן ההתייעצות עם עורך הדין היא כל כך חשובה, ולכן הדין קובע שאם נקבטה הודעה או ראיה מבלי שעורך הדין בא והיה שם, מבלי שניתנה לחשוד ההזדמנות לבוא ולהיוועץ בעורך דין, הרי שפה מדובר במצב דברים פסול, שהרבה פעמים גם פוסלים הודעה.
ולהערכתך פה במקרה הזה, סביר להניח שאותה נחקרת לא באה במגע עם עורך דין, לא התייעצה איתו?
אני לא מכיר את העובדות של המקרה הזה, אבל יכול מאוד להיות שזה אכן היה המצב, שהיא לא התייעצה עם עורך דין, לכן זה דבר שצריך לבדוק אותו, האם באמת המשטרה נתנה לה הזדמנות להתייעץ עם עורך דין, או שהיא נתנה לה את ההזדמנות ומאוד תלזלה בכך, ואמרה, רגע, את בכלל לא צריכה עורך דין, אבל למען הרקורד, רק למען הפרוטוקול, אנחנו נבוא ונגיד לך שיש לך את הזכות לממש אותה. צריך לראות איך בדיוק המשטרה נתנה את זה. האם המשטרה באה והעמידה אותה על הזכות לשתוק, שזה כן. בדרך כלל מה שהמשטרה אכן מקפידה, אבל כבר ראינו מקרים שרמסו את הזכות הזאת גם כן. לכן צריך לבדוק את כל הדברים האלה בצורה מדוקדקת. יש הרבה קריאות שאומרים שצריך שיהיה עורך דין בחקירה.
אז מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על העניין הזה?
אז תראה, אני לא בטוח שצריך שיהיה עורך דין נוכח בכל חקירה וחקירה, אבל מה שכן, אני חושב שכל חקירה צריכה להיות מתועדת, צריכה להיות מתועדת, מצולמת, כדי שאפשר יהיה לבוא ולבדוק את ההתנהלות שלו ושל החוקר. אני חושב שנוכחות של עורך דין היא איננה מחויבת המציאות. אני אומר את זה למרות שאני סנגור, אבל אני חושב שבכל זאת צריך לתת למשטרה לעשות את מלאכתה באופן כזה של עורך הדין לא יבוא ויפריע לקביעת העדות, ככל שזו אכן מתנהלת בצורה הוגנת וראויה. לכן אני חושב שצריך לתעד את זה, צריך לתעד את זה בווידאו, צריך לבוא ולבדוק שהדברים האלה אכן קוימו, וששמרו פה על הזכויות של הנחקרים.
אתה מדבר על רגישות, אתה חושב שלחוקרים שהמטרה שלהם היא להגיע להישגים, יש בכלל מצפון, יש מין צד כזה של להתחשב בנחקר?
אני חושב שכן, אני חושב שמצד אחד יש את הרצון להצליח, הלהיטות הזאת, לבוא ולהשיג את הראיות, אבל מצד שני גם הרעיון הוא שאנשים האלה הם שליחי החוק, מה שנקרא officer of the court, והם רוצים באמת לראות שהדברים האלה נעשים בצורה הוגנת, ושלא יהיה מצב שחפים מפשע מודים בדברים שהם לא עשו, רק בגלל שהופעל עליהם לחץ מיותר. אז אני כן חושב שהחוקרים בסופו של דבר הם אנשים הגונים, אבל כל אדם צריך לבוא ולבדוק אותו. ולכן טוב שהדברים יחדקו, שהדברים שהחקירה תתועד, צולם, תוקלט, שאפשר לבוא ולבדוק את זה, שידעו שיש עליהם בדיקה. ברגע שאין בדיקה, שהעניין לא מוקלט, אז כאן זה יוצר את את הבעייתיות. ברגע ש...
כן.
אם יודעים שיש עליהם ביקורת, זה משתנה לגמרי.
זה מקרה חריג התאבדות של נחקר? נתקלת בזה בעבר?
אני זוכר שהיו מקרים כאלה בעבר, ברוך השם, הנחקרים שלי לא התאבדו. הם לא...
הדרכת אותם כמו שצריך.
דברים שכזה. גם הדרכתי אותם, והרבה פעמים גם לא הגיעו בכלל לכתבי אישום, כיוון שהם אכן פרסו את כל העובדות, וגם הפליטות וגם המשטרה השתכנעו שאין בזה ממש. וכשהיה ממש, ניהלנו משפט, אז השופט פסק על פי הראיות, והרבה פעמים גם אנשים יצאו זכאים. אבל צריך לדאוג שהכל יהיה בשקיפות ובהגינות.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. עורך הדין אילן בומבך, המתמחה בייצוג בעבירות הצווארון הלבן. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, כל טוב.
תודה.